יום אחד מתקשר אליי נתן פוזניאק ומספר לי על מבצע שהתרחש בים התיכון בשנות ה-80. אני כבר רגיל שנתן מספר לי על מבצע כזה או אחר ומקשיב. עד מהרה אני מבין שיש פה סיפור על מבצע במרחק אלפי קילומטרים ממדינת ישראל. ספינות בלב ים, לוחמי שייטת 13, תקלות והרבה מזל. אז נתן מתחיל לראיין כמה שיותר אנשים ולתפור את הסיפור המדהים הזה למיני סדרה בת 3 חלקים. מבצע דרך נץ.
קטעים עם יובל מלכי.
קטעים, פרק 519, דרך נץ, חלק ראשון, מסע בין 3,000 קילומטרים. בשנות ה-70 התבצעו פיגועי טרור רבים על ידי מחבלים כנגד אזרחי מדינת ישראל. מחבלים חדרו דרך גבול לבנון ומהים והרגו אזרחים, ילדים וחיילים. בשנת 1982 יצאה מדינת ישראל למלחמת שלום הגליל כנגד הארגונים הפלסטינים שפעלו מדרום לבנון. ארגון אשף, הארגון לשחרור פלסטין, גורש לתוניס והושפל. אנשיו החלו לתכנן מתקפת טרור נועזת, בה מחבלים יגיעו לתל אביב דרך הים, יעשו דרכם לקריה וינסו לפגוע באישיות בחירה, הרמטכ"ל או שר הביטחון, וגם בחיילים ואזרחים רבים. זה עמד להיות פיגוע שכמותו לא נראה עדיין במדינת ישראל. צה"ל הורה לחיל הים לנסות לעצור את הפיגוע שעמד לצאת לדרך מחופי צפון אפריקה. שתי ספינות הוכנו בזריזות ויצאו לדרכן בים סוער אל עבר נמל עצום בגודלו. בשלושת הפרקים הבאים נספר לכם על מבצע דרך נץ, מבצע רחוק ומסוכן. סיפור מתח בשלושה חלקים. מערכה ראשונה, מסע בין 3,000 קילומטרים. זה שלמה, איש מודיעין חיל הים, הידוע בכינוי שין גימל. הוא ביקש לא לפרסם את שם משפחתו.
אבו ג'יאד, ראש הזרוע הצבאית של פתח ושל אשף, הבין שהים הוא בטן רכה של ישראל, ובאמצעותו ודרכו אפשר להגיע למרכז האוכלוסייה הישראלית. אם זה נגד היישובים בצפון, מקו רוחב חיפה וצפונה, ואם זה נגד היישובים או האוכלוסייה במרכז הארץ, וכשאני מדבר על מרכז הארץ, אז ברור שהפיגוע המוכר והידוע הראשון שהתבצע בדרך הים היה פיגוע סבוי במרץ 1975. חוליית מחבלים הגיעה לטיילת בתל אביב עם סירה דגומי או שתיים, אני לא זוכר, אבל הם הגיעו באמצעות ספינת אם. אז זו הייתה סירת דייג גדולה שהורידה אותם מערבית לחופי תל אביב, ואז הם נחתו בטיילת ומשם הם עשו מה שהם עשו.
בפיגוע במלון סבוי בתל אביב, שתוכנן גם הוא על ידי אבו ג'יהד, הגיעו 8 מחבלים בספינת אם קטנה מלבנון בחמישה במרץ 1975. הם ירדו לחוף בשתי סירות גומי והפליגו בהן לכיוון תל אביב. באזור השעה 11 בלילה ירדו המחבלים לחוף בדרום תל אביב, חצו את רחוב הרברט סמואל והשתלטו על מלון סבוי בין 3 קומות ברחוב גאולה הסמוך. הם אספו את אורחי המלון לקומה העליונה ומלכדו אותה. לפנות בוקר פרץ למלון כוח של סיירת מטכ"ל. המחבלים הפעילו את חומר הנפץ וקרב התפתח במקום. במהלך האירוע נהרגו 8 מבני הערובה, 3 חיילים ושבעה מחבלים. מחבל נוסף נתפס.
בשלום הגליל, בעקבותיו, ארגוני המחבלים התפזרו בכל רחבי העולם הערבי. בצפון אפריקה, באלג'יריה, בתוניס, קצת בלוב, בתימן, בסודן. עד שלום הגליל ההתארגנויות היו בלבנון עצמה, עם כל היתרונות של לבנון, שאתה יכול לצבור סימנים מעידים, בין היתר לדוגמה, מגיחות צילום. הרי שכשמדובר בארצות פזורה, יש את היתרון של ארצות הפזורה, שהמחבלים מרוחקים ומנותקים, וצריכים לעדכן את המפקדים במוקדים השונים, אבל מצד שני, אין לך את הקרבה ישירה עם האמצעים החוזיים.
אמצעים חוזיים, באנגלית, visual intelligence, הם למשל צילומים, כלי טייס הנשלטים מרחוק ותצפיות.
אני לא רוצה כרגע להתייחס האם זה יותר טוב היה ליהודים או פחות טוב, בכדי לא להסגיר מקורות איסוף, אבל זה היה מצב שאנחנו במודיעין היינו צריכים להתרגל אליו, והיינו צריכים להוציא מאז מתוק. אי אפשר לדבר על דרך נץ מבלי לדבר על פרשה שהתחילה כמה חודשים קודם לכן. פרשה שנקראת מחצבה לבנה. אני בטוח שאם תעשו גוגל לא תמצאו מה זה מחצבה לבנה, אבל מאחר והעסק התפרסם באחד הספרים האוטוביוגרפיים, אז אני מרשה לעצמי לדבר על זה. ארגון אש"ף, אחרי שהוא כשל עם אוניות אם, שאנשי הצוות שלהם היו זרים, יוונים או קפריסאים, כל מיני לאומים זרים, החליט להכשיר כוח אדם מקצועי שלו כקציני ים. היו אלה אקדמיות למשל בפקיסטן, של הצי הפקיסטני בקראצ'י, הם הוכשרו כקציני צי, והיו גם אקדמיות שהכשירו קציני צי סוחר, כמו האקדמיה של הליגה הערבית, האקדמיה הימית לקציני צי סוחר בשרג'ה, אחת מהאמירויות במפרץ הפרסי. לפני שהתעררו היחסים עם מצרים בגלל הסכם השלום, הם גם שלחו לקורסים במכללה באלכסנדריה. במקביל הם החליטו להקים לעצמם מעין צי סוחר פלסטיני, ולצורך כך הם הקימו חברה שהם קראו לה דטראקו, והחברה הזו הפעילה משהו כמו 4 או 6 אוניות סוחר. אחת מהאוניות של דטראקו הייתה מונלייט, ואנחנו עוד נגיע אליה. אני רק מציין את זה בשלב הזה על מנת להצביע על כך בנתוני הרקע, שהמחבלים יצרו לעצמם עצמאות גם בכיוון של כוח אדם וגם בכיוון של פלטפורמות ימיות. שלג, כפי שאמרתי, גרם לכך שהמחבלים התפזרו. לדוגמה, היחידה הימית של ארגון פתח התמקמה בתימן. שני פעילים בכירים באש"ף רצו להוכיח שהמאבק המזוין נמשך למרות הפינוי מלבנון. אבל היו פה שתי גישות. הייתה הגישה של ערפאת, שרצה להוציא בכל מחיר פיגועים, ייקוב הדין את ההר, פיגועים חפוזים, ובאמת במהלך 84, שני ניסיונות כאלה שלא צלחו. אחד מהם, שוב פעם, על ידי אוניית אם, שהקפטן הוריד את החוליה ליד כפרסין ואמר להם, הנה, זה חוף הנחיתה. השני היה אבו ג'יאד. אבו ג'יאד הוא הארכיטקט הגדול של פיגועי ראווה רציניים ומתוכננים. הכל בנועל קרב מסודר ועם כל ההכנות הדרושות, וידענו שאם אבו ג'יאד מעורב, אנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות. ואכן, אי שם, בסביבות סוף הקיץ של 84, הסתמנה לנו מגמה שאותה אונייה מונלייט שהזכרתי קודם, נמצאת על הכוונת על מנת לצאת ולעשות פיגוע. היא יצאה, נדמה לי, ב-26 לאוגוסט מצפון אפריקה, ולכן חיל הים, בחישוב של זמן ומרחב של 4 יממות, מה-30 לאוגוסט, החליט לחכות לפה מערבית לחופי הארץ עם סיורי סטילים עמוקים בטווח של 80-60 מייל ומטוסי סיור, ואפילו בזירת ים סוף המתינו לה, משום שחשבו שאולי הם רוצים למחזר את הניסיון שהיה אחרי קמפ דויד עם אותה אונייה שהטביעו במפרץ אילת. התקבל עדכון שהיא חזרה והיא הפליגה לנמל אורן. אורן זה באלג'יריה, במרכז החוף האלג'ירי. שוב פעם, היה חשש שהיא יוצאת מזרחה. בדיעבד, דרך אגב, החשש היה מוצדק. היא אכן הפליגה מזרחה והיא הגיעה אי שם ב-11 לספטמבר. וכמובן חיל הים חידש את הסיורים שלו. כל הפרשה הזו נקראת מחצבה לבנה, ואני בטוח שהרבה לא מכירים את הפרשה הזאת, אבל הושקעו בה הרבה מאוד שעות ים, למרות שהיו בחיל הים מפקדים בכירים שהמליצו ללכת לצפון אפריקה ולפגוע בה בטרם היא תצא ליעדה, מאחר וזה לא פשוט למצוא אונייה בים רחב ידיים, זה כמו לחפש מחט ברמת שחת. אבל לא קיבלו את ההמלצה, הושקעו מאות רבות של שעות ים, גם של סטילים וגם של דבורים, כולל בזירת ים סוף, ושעות לא מעטות של מטוסי סיור. בסופו של יום האונייה הגיעה לפורט סעיד, המצרים גילו עליה כ-40 ו-50 טון חומר נפץ, כלומר הערכה שלנו שהיא הייתה בכוונת מכוון להיות אוניית פיגוע, אכן הייתה לה אחיזה במציאות, גירשו אותה והיא חזרה לצפון אפריקה. בסוף 84, תחילת 85, הלכו והצטברו סימנים מעידים שאנחנו צריכים להיערך לקראת פיגוע ראווה, שמאפייניו לא היו ברורים. בטח אני אשאל, אוקיי, אז איך ידעתם? אז תראה, פה אני רוצה לציין לחיוב את העבודה הסיזיפית שנעשתה בנושא של מחקר אישים, וזה חומר רב שהצטבר בגלל שלום הגליל. בשלום הגליל וגם בתפיסות שהיו של אוניות בין שלום הגליל לבין הדרך נץ, נתפסו לא מעט קציני ים באוניות של אשף. כתוצאה מהחקירות שלהם, שאני דרך אגב תמיד ניהלתי אותם ברוח טובה, משום שדי הערכתי את הרמה של הקצינים האלה, התקבל מידע רב, ומפינו את כל השמות של אותם קצינים ימיים. וכשהתחילו להיות תנועות חריגות מתימן לצפון אפריקה, לאלג'יריה ולתוניס, נדלקו לנו אורות אדומים. זה היה סימן מעיד. פיגוע ראווה במתכונת שאבו ג'יהאד רצה בימים ההם, הכחול לבן הפלסטיני, כלומר העצמאות הפלסטינית, זה כוח אדם עצמאי וכלי שיט עצמאי. שני המרכיבים האלה עמדו לרשותו. עם הסימנים המעידים האלה וגם הרבה דוקומנטים, מסמכי שלל, נפלו בשלום הגליל, וידענו מי הם האוניות שבאות בחשבון ומי הם האנשים הבאים בחשבון. מעבר לזה, מאחר ולפיגוע ראווה דרושים גם מחבלים לוחמים, לא רק אנשי צי שישיתו את האונייה, אלא צריך גם את החוליית פיגוע. ופה גייסו משהו כמו 21 לוחמים. מאיפה באים הלוחמים האלה? מגייסים אותם משטחי יהודה, שומרון ועזה. הגיוסים החריגים האלה, כשיש מסה כזו של מחבלים שמגייסים מהשטחים, מטבע הדברים, ארגון כמו השב"כ מצרף את התשומות שלו לסימנים המעידים. אנחנו ידענו שיש כמה ספינות מועמדות. גם הערכנו שהמונלייט לא תהיה בעדיפות עליונה, בגלל שאבו ג'יהאד ראשו על כתפיו, לפחות אז, הוא בטח עשה אחד ועוד אחד, והוא הבין שהיא נחשפה. לכן הערכנו שהוא יעשה מאמצים למצוא לאלטרנטיבה. היו כמה מועמדות, ובאיזשהו מקום ידענו שהמוקד היציאה יהיה בענבה. מאחר וזה נמל אזרחי, אז מטבע הדברים, קהילת המודיעין הישראלית יודעת להיערך גם בנמל אזרחי. אז אני חושב שבזה אני מסכם את העניין. אי שם בתחילת אפריל, שהחמין, אתה יודע, בחוץ לארץ, ההורים שלי היו אומרים לי שהיה חמין, והיו לוקחים אותו למאפייה על מנת שהוא יהיה חם לקראת שבת. אז אי שם לקראת תחילת אפריל, הייתה תובנה שהחמין שהכין אבו ג'יאד נלקח למאפייה על מנת שאפשר יהיה לאכול אותו למחרת ביום שבת. על רקע זה, הפעם חיל הים לחץ, בניגוד למה שלא שמעו בעצתו באוגוסט 84, כשהייתה מחצבה לבנה, הפעם כן הייתה אוזן קשבת. הרמטכ"ל דאז, משה וחצי.
משה וחצי היה כינויו של הרמטכ"ל משה לוי, שניתן לו בשל גובהו, מטר ו-96 סנטימטרים בערך.
נענה לחיל הים, לבן שושן, והביא את הרעיון ללכת ולקדם את פני הרעה באותו נמל אלג'יראי שנקרא נמל ענבה.
אני אברהם בן שושן. 85, בראשון לפברואר, התמניתי למפקד חיל הים. למה אני מציין את זה? כי זו נקודת ציון חשובה, לא בגלל שאני התמניתי למפקד חיל הים, בגלל כל התהפוכות שעבר מערכת הביטחון בתקופה הזאת. זאת אומרת, תקציב הביטחון קוצץ 25%, כי היה אינפלציה גבוהה מאוד, ורבין החליט שהוא מקצץ בתקציבים, והגעתי לחיל הים בתחילת הקיצוץ, כלומר במקום 150 שעות ים לכל סטיל, 100 שעות. איך תסתדר עם זה? כל דבר קוצץ. בית, אנחנו בדיוק בתקופה הזאת, היינו צריכים לבנות את הסטילים והצוללות החדשות. אין כסף, אז אין מה לדבר בכלל, כולם במתכ"ל נגד. היה מאבק רציני מאוד על עניין בניית הסדק, צוללות הדולפין הראשונות וסטילים סער 5, והתפיסה המבצעית. צריך לזכור שחיל הים ספג 3 מהלומות קשות. היה מלון סבוי, כביש החוף ונעריה. שלושת אלה צרבו בתודעה שאם לא נעשה את מה שצריך, וחיל הים יהיה אחראי על הגנת החוף ועל שמירתו, אנחנו עובדים. וכך היה. מאותו רגע התחילו להקים את מערך החוף, במקום התצפיתנים, הצנחנים, ביטלו אותם, שמו תחנות חוף של חיל הים, שמו ספינות פרוסות לילה לילה לשמור על החוף מקרוב, וכל התפיסה המבצעית, איך שומרים על החוף מ-50 מייל שאף אחד לא יתקרב למדינת ישראל בלי אישור ובלי שיודעים מי הוא. כי הייתה תפיסה, סיורי אוויר ומישהו אחר ידע ויזהה והכל, שטויות. שילמו את המחיר. והיו הרבה מאוד פעולות טרור. עכשיו זה היה בטווח הקרוב. בטווח הרחוק, מאחר וב-82, אחרי מלחמת לבנון, גירשו את ערפאת מלבנון, הוא עבר לטוניסיה, ועבר לאלג'יריה, ועבר לתימן, והוא התחיל להקים חיל הים. הוא החליט שהוא רוצה להקים חיל הים. והאירופאים וכל הדיני הנפש תמכו במדיניות השחרור. אבל פעולות הטרור נמשכו. עכשיו, אנחנו עקבנו, מאחר והייתי בתפקידים, שכל הזמן שמרו אותי בדיוק במה שנעשה, אז ידעתי שהם מתכננים משהו גדול. בראשון לפברואר, כשקיבלתי את הפיקוד, קראתי לאנשי המודיעין, אמרתי, חבר'ה, פה מתבשלת עוגה שהיא לא מה שאנחנו מכירים, בואו תבדקו בשבע עיניים. האם יש אוניות מיוחדות? האם יש פעילות מיוחדת? חזרו אליי, אמרו יש. אמרתי, קונקרטי? הייתי שואל אותם תמיד. קונקרטי? אמרו לי כן. אמרתי, אז בבקשה. איפה? ענבה. איפה זה ענבה? מה זה? באמצע הים התיכון. 3,000 קילומטר. רק להגיע לשם אתה... אני זוכר את ההפלגות הארוכות שלי, זה... לא התחלתי את ההפלגה בשנת 85. אמרנו, אוקיי, אנחנו נתפוס אותם בבסיס האם, בענבה. זה נמל ענבה, שתראה את גודלו, מדברים על נמל חיפה, נמל גדול, זה פי 10. אוקיי, אחד, שתיים, להגיע לשם, אתה עובר חצי ים תיכון. שלוש, אתה מגיע לשם, יש המון אוניות בתוך הנמל. איך אתה מוצא את מונלייט ואת האטווירוס? זה שתיים שחיפשנו. ודבר נוסף שרבין הטיל עליי, שהוא לא מרשה לפוצץ עד יגיע אישור ממנו. 100%. עכשיו, זה בענבה. אבל במדינת ישראל צריך להמשיך ולסייר. מדי לילה, 4 סטילים, מתרוצצים לאורך החוף ובודקים כל מטרה. עכשיו תזכור, לתעלת סואץ, לבד, כל לילה 200 אוניות. איך אתה עושה את זה? אתה צריך להכין מתודה, אתה לא יכול לראות בכולם. הנושא האחד, הנושא השני, שעות ים. המון כסף. עכשיו אמרתי לך, אנחנו בתקופת קיצוצים. 3, מה קודם למה? אז נתתי עדיפות ליציאה לרחוקה, עם הספינות, 4 ספינות, עם שייטת 13, והייחוד שהם מסוגלים לבצע את המשימה לבד, בלי לדרוש כל הזמן כוחות נוספים, לעזרה וחילוץ. ביצוע עצמאי שלהם. הבעיה הייתה שנמצא את האונייה, שלא נעשה את הדרך הזאת לריק. והדבר השני, שכולם אמרו שזה בלתי אפשרי, כל הגאונים, להגיע ליעד בלי להתגלות. זאת נקודת מפתח. והדבר השלישי, תעשה תכנון שגם אם יהיה מזג אוויר רע, והיה מזג אוויר רע, וגם אם תהיה סערה, אתה עדיין תספיק להגיע לבצע. זאת אומרת, בתנאים המקדימים של התוכנית, אם אתה צריך שבוע בשביל להפליג, תוסיף עוד 3 ימים למזג אוויר. לא יהיה בסדר. 2, תבחר נתיבים כאלה, שאתה יכול להגיע למקום הזה, בלי שאתה מתגלה בדרך. אתה חומק מהאמריקאים, הצי השישי, אתה חומק מהרוסים, אתה חומק מהמצרים, אתה חומק מהלובים, חומק מהטוניסאים והאלג'יראים. זה סתם אוניות סוחר שרות, וסתם מתוך שעשו הן מדווחות. ויש סיורים אוויריים של השקלטון הבריטי שמסתובב מעל הים התיכון, ושל לוויין רוסי ולוויין אמריקאי.
האברו שקלטון היה מטוס סיור ימי בריטי ארוך טווח.
תסתובב, תפליג ככה שלא ישגיחו עליך. אתה מפליג באפריל. אוקיי? אזור סוער במרכז הים התיכון. למה? זה אזור רוחות נופלות. זאת אומרת, מההרים יורדת רוח בעוצמה אדירה, והים עולה לגבהים שאתה לא יודע מה לעשות עם זה. כן, לסובב את האף, שלא תתקל בזה, אחרת זה מפרק אותך. זה מפרק את הספינה. יש ים, יש חוק בים שאומר... מול ים חזק, אל תנסה להתנגד.
הרוחות האלו ידועות בשם מיסטרל, רוחות חזקות וקרות, המגיעות לים התיכון מצפון. המהירות שלהן יכולה להגיע אפילו ל-180 קמ"ש. הרוח חזקה במיוחד בחילופי העונות, בין החורף והאביב.
הרי מהלוויינים ומטוס, אתה לא יכול להסתיר שהספינות שם, רק הסתרתם את הכיוון שלה והמשך.
את הכיוון ו... איפה העננים? ואיפה המסרל? איפה הרוחות? כי גם, זה מפריע גם להם לראות. ואם אתה נכנס לתוך קו של אוניות סוחר, לא יודעים מי זה מי. אוקיי? אפשר להסתוות ואפשר לבצע. הכנו את הכוח, יצאו והפליגו. עכשיו, לי היה חוק שאומר, אם תכננו וזה הולך לפי התוכנית, לא מדברים. דממת הלכות, כי זה גם מסגיר אותך. אם אתה מדבר, תופסים אותך. לא פותח פה, לא נתפס בחכה. כלל. היו כאלה הרבה משפטים שם, לימדתי אותם, שאבא שלי לימד אותי.
אני חזי משיטה, תת-אלוף במיל. באותם ימים אני מפקד אוניית חיל הים, ספינת טילים, אחי ניצחון. בחודש הזה אחי ניצחון הייתה בטיפולי החזקה, בעצם היא הייתה מושבתת. ואני זוכר את ההתרחשויות בסוף שבוע הזה, בבסיס חיפה בשייטת 3, סביב משהו שהוא נראה מאוד חשאי, מאוד מסווג, התארגנות, יוצאת דופן. וזו תחושה מאוד לא נעימה להיות מחוץ למעגלי הסוד, מחוץ לעשייה. ואני כמפקד החיים צחון בהספנה נאלצתי לקבל בקשות חוזרות ונשנות, לקחת ציוד ומכשירים מהחינית זכון שנמצאת בהספנה לטובת ספינות הטילים שנערכות למבצע שאני לא יודע מהו, באיזה מקום, באיזה צורך. בשייטת 3 מפקד ספינת הטילים הוא אחראי לכל מה שקורה בספינה יום ולילה 24-7, בוודאי לאנשים אבל גם לשלמות של הספינה ולחלקים שלה, וכדי להוריד או לקחת חלק מהאונייה או מכשיר צריך את האישורו של מפקד הספינה. וזה אומר שאם אתה בבית, בשישי, בשבת, בלילה, זה לא משנה מתי, התקשרו אליך, ולהגיד, עכשיו רוצים לקחת זה וזה, ואתה צריך לתת את האישור לעניין הזה. וזה היה ערב של סוף השבוע, אני חושב, או רביעי בלילה, או כן, רביעי, שלישי או רביעי בלילה, טלפונים רבים, וכל פעם עם בקשה לקחת מכשיר אחר, חלק אחר לטובת הספינות שיוצאות למבצע. בסביבות חצות פלוס, טלפון נוסף שמצלצל, ואני מרים את הטלפון ואומר, מה הפעם? ומעבר לקו היה מפקד שייטת הסטילים, אלוף משנה שמעון מאיר. והוא הפתיע אותי בשאלה שהשאירה אותי ער למשך כל הלילה בהמשך. שאל אותי, האם אני אהיה מוכן לצאת למבצע בעוד 24 או 48 שעות? יש בעיה עם מפקד הכי קשת. אמרתי לו, בוודאי, כן. איזה שאלה? אין שאלה. הוא אמר, רגע, תתייעץ עם האישה, תחשוב על זה, תן לי תשובה מחר בבוקר. אמרתי, הנה, יש לך תשובה ואני מחר בבוקר. אומר, אוקיי, תהיה אצלי מחר בבוקר בשמונה, תשע, מה, או שמונה או בתשע בבוקר, תהיה אצלי מחר בבוקר עם תשובה.
מפקד חיל הים מאשר את יציאתו של חזי משית על המבצע, אך משית מקבל ספינת טילים קצת שונה מהספינה עליה פיקד. האחי קשת הייתה אחת הספינות החדשות של חיל הים, ומשית לומד את ההבדלים ומי אנשי הצוות על הספינה.
הבנתי שסגן מפקד הכי קשת וקצין הגנה שלה, גילוי ניווט וקשר, יובל צור, עזב את הספינה, את מקומו, קיבל בתפקיד אז רב סרן יואב גלנט, ובעצם אני בא להיות מפקד של ספינה כי המפקד לא יכול לצאת. החלטתי שאני מבקש מיובל צור להצטרף להפלגה, לא כדי להחליף את יואב, אלא כדי להיות מבחינת ההיכרות עם הספינה, עם הצוות. ידעתי שזה יכל לסייע לי להכיר גם את הצוות וגם את התפקוד של המחלקות השונות. ועשיתי עוד שני דברים. אני הבנתי שהמשימה המרכזית היא עבודת ימאות ממדרגה ראשונה. אנחנו לקחנו מנוף המלח שנסע שתי סנוניות של שייטת 13, עם לוחמים של שייטת 13.
הסנוניות היו סירות מהירות של שייטת 13, עליהן מותקנים מקם ומקלעים. השייטת עשתה שימוש בסירות הללו עד תחילת שנות ה-2000.
בגלל המורכבות של המשימה של עבודת הימאות, עבודה עם סירות, עם מנוף המלח שצריך להרים ולהוריד, את כוח הקומנדו, לקחתי את קצין הנשק שלי מהכי ניצחון להפלגה, ולקחתי ימאי נוסף, בדיעבד הם היו חלק הכרחי ביכולתנו לבצע את המשימה כפי שביצענו אותה. היה תדרוך, יום שישי בצהריים, תדרוך של לוחמים בשייטת 13 בחדר תדרוכים של הקומנדו הימי, עם הרמטכ"ל, ראש החצי, מפקד חיל הים, כל אנשי המודיעין, מחלקת מבצעים, ואני הבנתי שאנחנו הולכים להטביע את שתי האוניות שהן האוניות המיועדות לכוח של אשף, להביא את אותם מחבלים לחופי ישראל בערב יום הזיכרון של שנת 1985, לעשות פיגוע ראווה בקריה.
לאחר התדרוך והתארגנות מהירה, יצאו שתי ספינות לים בכיוון אלג'יריה, אחי רומח ואחי קשת. אחי רומח הייתה הספינה המובילה, ועליה היו מפקד שייטת הסטילים שמעון מאיר, מפקד שייטת 13 ידידיה יערי, ומפקדים בכירים רבים אחרים. על האחי קשת היו צוות הספינה ונספחים, ועליהם פיקד רב סרן חזי משיטה. שתי הספינות יצאו לדרך קצת לפני חג הפסח.
הדרך התחילה, התחילה טוב. תכנון של הפלגה כזאת הוא בדרך כלל במהירויות נמוכות יחסית על מנת לחסוך בדלק ולא להידרש לתדלוק בהמשך. זאת אומרת, להגיע ליעד, להיות מסוגל לבצע את המשימה, להתחיל את דרכך חזרה כמעט עד לארץ, ללא צורך בתדלוק. היציאה לים הייתה בים סביר, התחלנו להפליג, אבל אחרי יממה או שתיים פגשנו מזג אוויר סוער, גלים מול חרטום, רוחות, דבר שהגביל אותנו במהירות עוד יותר נמוכה ממה שתכננו. וכאשר עברו יומיים של סערה והים אפשר להפליג יותר מהר, אז הפלגנו במהירות הרבה יותר גבוהה. כך שצריכת הדלק שלנו עלתה. בדיעבד צרכנו הרבה יותר דלק, לא רק בגלל שהפלגנו יותר מהר, כי היינו צריכים להגיע בדחיפות ובתאריך מסוים על מנת לתפוס את הספינות בנמל ולהיות מסוגלים לבצע את הכניסה לנמל החשאית של צוללים והדבקת המוקשים לאוניות לפני שהן עוזבות את הנמל ועושות דרכן לארץ. בדרך התחילו תקלות אחרי שהגענו דרומית לאי היוון, דרומית לקרטין, בדרך מערבה מנוע המקם התקלקל והמקם שווק. לא ניתן היה לסובב את המקם כדי לראות תמונה, ובעצם נשארתי עיוור מבחינת היכולת שלי לראות את התמונה במרחב שאני צריך להשיט את הספינה ולהתקדם ולמנוע קרבה לאוניות סוחר, כי בכל זאת רצינו לשמור על חשאיות, וגם מבחינה בטיחותית לא להתקרב יתר על המידה לאוניות, ולא לעשות איזשהם עבירות בטיחות בלחצות קווי חרטום של אוניות, בטח לא בקרבתן. והדבר הזה חייב אותנו להיות בקשר עין עם הספינת פיקוד. לתקלה במקם נדרשנו למצוא פתרון יצירתי, ותוך סיכון לא מועט בעזרת גלגלות וחבלים ועם כוח ידיים של חיילים, על מנת לפחות לקבל איזושהי תמונה בגזרה הקדמית כדי לעשות את דרכנו בבטחה. התקשורת עם ספינת הפיקוד היה תקשורת חשאית בעזרת משקפות לייזר, ו אנחנו לא צייצנו בקשר על מנת לא להיחשף, ואנחנו סיכמנו שהספינת פיקוד היא תצטרך לשמור איתי טווח כזה שאני תמיד אוכל לראות אותה בקשר עין, זה טווח די קרוב של כמה אלפי ירדים לא יותר, וללכת בעקבותיה וגם לוודא שאני לא נכנס לפלונטר של תעבורת ים מאוד צפופה. צפונית למלטה יש מיצר שעוברים בו עשרות אוניות, ובלילה זה הופך להיות מאוד מורכב. אז באמת את ההפעלה עם החבלים אנחנו שמרנו למקום הזה המאוד צפוף באוניות ובתעבורה ימית, ואכן הפעלנו את המקם הזה בצורה ידנית שנתן לי גזרה יחסית רחבה של פלוס מינוס 45 מעלות בקו החרטום, על מנת לראות שלפחות כשאני מתקדם יש לי תמונה ברורה של מה נעשה שם, כמה אוניות יש, איך אני צריך לשמור מהמרחק. צוות שלם, כולל הקצינים, יוצא לים בחשאיות שלא הייתה כדוגמתה. מה היעד? מה המשימה האמיתית? טבע הדברים, אנשים היו בחשש גדול. הם הלכו אל הלא נודע. היה הרבה מתח, הרבה חשאיות, חשיבות, דחיפות. ואני זיהיתי שחלק מהאנשים נכנסו לחוסר תפקוד, חרדות, חששות, פחדים. הביאו אותי לעשות מהן טיפולים אישיים. היו מאוד משמעת. כתוצאה מהפחדים, חוסר יכולת לתפקד. אבל אני הרגשתי שאני צריך להיות עם יד על הדופק לאותם אנשים שגילו סימנים של חששות וחרדות. בדרך אל היעד התחיל לי תקלה נוספת חמורה מאחד מהמנועים. בספינת טילים יש ארבעה מנועים, אחד מהמנועים יצא מפעולה, תקלה שאי אפשר לסדר אותה בהם. זה כאילו, למי שרוצה, ראש מנוע של הרכב הלך, ואתה צריך להמשיך להפליג. אז מכיוון שבמנוע של סטיל יש 16 ראשים מופרדים לכל בוכנה, והייתי קצין מכונה בעברי, אז יכולתי גם להנחות את קצין המכונה לפתרונות. היה קצין מכונה מצוין, מכיוון שנדרשה עבודה מרובה, סביב השעון, ותחופה. אני קראתי לצ'יף, לחדר המפקד, והסברתי לו את מה שקציני השייטת ידעו. קציני השייטת ידעו, עוד לפני שיצאנו להפלגה, שחיל הים מקיים סיורי ביטחון שוטף מול חופי המדינה, בקצב שלא היה כדוגמתו. בהמתנה לאותם שתי אוניות שעליהן הייתה התראת מודיעין חמורה, ונדרשנו לעשות סיורים קרוב לחוף בעזרת דבורים, דבורות, ובדווחים ארוכים יותר על ידי סטילים, וזה שחק את כוחות שייטת שלוש וכוחות הדבורים, פלגות הדבורים, גם באשדוד וגם בחיפה, כי זה היה 24/7, יותר מספינה אחת בעומק, יותר מכמה ספינות בקרבת החוף, על מנת לתת מענה חלילה שעם האוניות האלה מגיעות. על מנת לגייס את הצ'יף, את קצין המכונה, קראתי לו לחדר המפקד, פרסתי את המפה בפניו. אז תשמע, אתה תרד למטה עכשיו. אנחנו הולכים למשימה שאנחנו שופכים עליה שעות, ימים, לילות, בסיורים ארוכים, על התראת הפחה של שתי אוניות שאמורות להגיע ולהוריד מחבלים כאן ביום העצמאות. אנחנו בדרך להטביע אותם באלג'יר. אני לא יכול להרשות לעצמי שאין לי את המנוע הזה. בסופו של דבר הוא ירד, הוא הבין, באמת זה נתן לו מרץ לעשות כל מה שנדרש. הוא וצוות המכונה. פתרון שמצאנו זה לנטרל את אותו ראש. זה אומר שאני מפעיל את המנוע הזה, יש 16 בוכנות, 8 מכל צד, זה מנוע V, אבל יש ראש אחד שלא יעבוד, קרי, הבוכנה עולה ויורדת, אבל לא מתקיים שם לא לחץ ולא דחיסה ולא פיצוץ של דלק על מנת להפעיל את המנוע, אלא אנחנו מוציאים איזשהו חלק, ואז כל פעם שהבוכנה עולה, אז הוא דוחס אוויר ומוציא אותו החוצה, אבל אז זה עושה רעש נוראי, מחריש אוזניים. וגם המנוע עובד בצורה לא מאוזנת, והצריכת דלק עולה, אבל זאת הברירה היחידה שהייתה לנו כדי בכל זאת לחזור לארבעה מנועים, ואכן זה מה שעשינו. מזג האוויר התחיל להיות, אחרי המעבר של מטה, התחיל להיות מזג אוויר מאוד יפה, ים מאוד נוח. אנחנו בעצם ביעד שקבענו, עמדנו והגענו בלילה שתוכננו. אבל קצת לפני עוד, היו לנו שתי תקלות נוספות. אחד, היו איזה שהם סדקים שהתגלו במחלי הדלק שנכנס מים, שזה משפיט לך מחל דלק. תקלה לא פחות חמורה, זה היה סדקים מהים הקשה שעברנו לאורך כמעט שני שליש מהדרך. המנוף שעליו מונחות שתי הסירות של שייטת 13 נסדק. וככל שהסדק היה הולך ומתרחב, היינו צריכים לחשוש לגורלה של הסירה שיושבת על אותו צד. ולכן, מה שעשינו, עשינו דבר שהוא אילתור בתוך הספינה, מבלי התייעצות, לא מתייעצים בעניינים האלה, עושים את מה שצריך, ואחר כך, אם צריך לשלם מחיר, משלמים אחר כך. גם אם המנוף יושבת בהמשך, או יגידו שעשינו דבר שאסור לעשות, אבל עשינו את מה שחשבנו לנכון, ובעצם, כשריתוך נפתח משתי פלטות, קדחנו חור גדול בפלטות, וחיברנו אותם עם ברגים. אבל להגיד שיובל צור היה גם כן קצין מכונה ועשה הסבה לשייט כמוני, והיה לו את היכולת גם לסייע גם בהפעלת המקם וגם בתיקון המנוף, בצורה שעשינו. וזה החלטות שהיינו צריכים לקבל. גם הפעלת המנוף היא הייתה מסוכנת, כי היינו צריכים לעלות לראש ראש התורן, ולהשחיל שם חבלים על המקם, על מנת שיהיה אפשר להוריד אותם עם גלגלות לירקתיים, ולאפשר לאנשים להפעיל את המקם. אבל אנחנו התגברנו, הלתרנו, הגענו. ביום מיועד, בשעה מיועדת, לנקודת ההורדה.
זהו, עד כאן. תודה למרואיינים בפרק הזה. אלוף בדימוס אברהם בן שושן, מפקד חיל הים לשעבר. חזי משיטה, מפקד הסטיל, אחי קשת, ושלמה גימל, איש מודיעין חיל הים. תודה לנתן פוזניאק, שראיין את כל המשתתפים בפרק הזה ובשני הפרקים הבאים. יחד ערכנו את הפרקים, ואני מודה לנתן מעומק ליבי. תודה מיוחדת לאלוף משנה בדימוס כוכב יזרן, שהציע את הנושא לפרק וקישר אותנו עם המרואיינים. בפרק הבא, בנמל ענבה.
כשאני מרים את הראש השעה אולי אחד פלוס בלילה, אני שומע ערבית ושומע תנועה ואנשים על המזח. במילים אחרות, הם באמת היו לקראת יציאה מהנמל, או באותו לילה או בבוקר. אנחנו ממש הגענו בדקה 91.